נר חמישי של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי.
בימים ההם בזמן הזה
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל תקופה ובכל זמן בשבילי, מאז ומתמיד איתי כל חי.
93.92 FM כל חי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, חנוכה שמח. ואנחנו באולפן, זאב סגל הטכנאי, שלמה פולה גם מפיק, אני יצחק פנגר, ואנחנו ביחד בעזרת השם לשעתיים הבאות. אז יש לנו תוכנית היום לחנוכה, תוכנית מיוחדת, תוכנית, מה זה מיוחדת? כל תוכנית היא מיוחדת, אבל אתה יודע, אני אשתדל בעזרת השם לדבר על כמה דברים שקשורים לחנוכה. מתכונן לקראת המצב בצפון, יהיה, לא יהיה, מה כל פעם מדרגים לנו שלא יהיה משעמם יקיריי. שלא תגיד, רק בדרום, רק בזה, לא, יהיה מעניין. אתם שומעים, לא שומעים? אני קצת מצונן, בכל זאת. מוכנים? 3, 4, קבלו. עכשיו זה יהיה הפילה שלנו. זה מה שהולך ללוות אותנו, איך כל התוכנית שלנו. שאני לא נשכח שאנחנו בחנוכה, ואנחנו בזאת השם רוצים קצת להבין כמה דברים, כאשר בראש הדברים ומה זה חנוכה, ממתי ואיך הכל התגלגל לאיזשהו נס פח השמן, מה עם הניצחון, בכל זאת ניצחון שלם של מעטים מול רבים, תמאים שנלחמים מול התיאורים שלנו, וכמעט אין זכר לניצחון, לא עושים איזה מפגן צהל, או שמים איזה יהודה מקבי ככה בחצר, כדי, אתה יודע, להחגוג את הניצחון. לא, אנחנו מדליקים, נר לי, נר לי. משהו, נר קטנטן. החג היחיד שהוא בסוף החודש. כל שאר החגים מראה, או בתחילת החודש, במקסימום באמצע החודש. ניעוט הלבנה לקראת סוף החודש, לא, לכאורה זמן טוב. צד שמאל. צד שמאל הוא בדרך כלל בכל העולם כולו הצד, גם מבחינה פוליטית, הפחות דתי, הפחות מסורתי, היותר, אתה יודע מה, נדליק את הנר שמה, נדליק אותו בחוץ. בדרך כלל עם ישראל הוא יותר עם פנימי, יותר בתוך הבית, נר איש וביתון, אז בוא נעשה את זה בתוך הבית. אנחנו נעשה את זה בחוץ, אנחנו רוצים להראות משהו לעולם. נדליק את זה נמוך יחסית, לא עכשיו בגובהי הערים. כי אם אתה רוצה להגיד משהו, אז אולי, אתה יודע, אולי צריך לשים את זה בראש הר. תעשה מדורה בראש הר. לא, יש משהו קטן כזה, זה העניין העיקרי. אנחנו צריכים לעבור קצת היסטוריה קודם כל, לאחר מכן מהרעיון של החג, ובסופו של דבר, מספר נקודות, שאם אנחנו לא נתחזק, אז אם אין לי מי לי. כי אני חזרתי מארצות הברית. ושהייתי בארצות הברית, חזרתי עם כמה וכמה סיפורים. אתה יודע, בדרך כלל אני מגיע עם סיפורים, אתה יודע, בשביל זה אני טס, תכלס. לא, האמת שלא, אבל... בואו נתחיל עם משהו אחד. כשהייתי בבלטימור, בלטימור בארצות הברית, ואתה יודע, עברתי מבית כנסת אחד לשני, לשלישי, לרביעי, עברתי לא פשוט בוקר, צהריים, ערב, אתה יודע, סביב השעון, בתי כנסת, היה חוויה, באמת חוויה. אני לא מכיר את בלטימור, אני בחיים לא הייתי שם, אז מישהו צריך ללוות אותי. מישהו צריך להתלוות אליי לאורך כל המסלול, אז מתחלפו, כל פעם היה מישהו אחר. בבוקר מישהו הגיע לקחת אותי לבית הכנסת. אני רואה, היה שניים, אחד שליווה אותי מהבית שאני ישן בו עד חצי מהדרך, והשני מגיע במיוחד כדי לקחת אותי מהחצי עד לבית כנסת. בית כנסת של הרב סילבר היקר, את יהודי חמוד, מה אני אגיד לכם? אתה רואה כל אחד שמגיע לבית כנסת, הרב ניגש אליו, מחבק אותו, אה? מחבק אותו, מחבק אותו. איך שלפני קריאת התורה, הרב עובר אחד אחד, שואל מה שלומך, מה העניינים, חיבוק, מילה טובה. אני עמדתי מהצד, ומה שהתרגשתי? אמרתי, תאר לך, אתה יודע. תאר לך, בכנסת רגיל בארץ. כבוד הרב, קם, אתה יודע, כל אחד שמגיע, חיבוק. אבל על הזמן. מן הסתם יש כאלה בת כנסת, אני לא יודע, אבל... זה יכול להיות יפה, אה? אני הרגשתי פתאום כזה אחוות ישראל כזאת. הרגשתי, וואי, וואי, וואי. גם הרב חיבק אותי, אתה יודע, זה קצת מוזר, כי אתה לא יודע מה, מה עושים בקטעים האלה. כאילו, אני, רק חיבוק, גם נשיקה, כאילו, איפה זה, איך זה הולך כאן? אז מישהו הגיע לקחת אותי. וזה היה, אני רואה שהוא מגיע צולע, והוא מגיע, אני רואה שהוא קשה לו ללכת. והרגשתי לא נעים, אתה יודע, בכל זאת אדם שקשה לו ללכת, בא לקחת אותי, כאילו מה, מה, מה עכשיו, מה עכשיו, יש לנו כברת דרך, ואמרו לי מראש, זה בערך 25 דקות הליכה, מאיפה שאתם נמצאים. אז הוא לוקח אותי, והוא מדבר איתי בדרך, ושואל אותי כמה שאלות, ואז אני שואל אותו, אתה יודע, שנהיה רגע של שקט, אני אומר לו, מה, מה אתה עושה בחייך? הוא אומר לי שלפני, עד לפני 5 שנים, הוא היה רוקח, רוקח מאוד מוכשר, מאוד טוב, היה לו 5 בתי מרקחת שלו, שלו, רשת שלמה של בתי מרקחת. עד שלפני 5 שנים, בורא עולם החליט לעשות לו חישוב מסלול מחדש. הוא רחב על אופניים, היה אוהב לקרוב על אופניים, ובשלב מסוים, מכונית שעוברת לא על אף אחד מישראל, לוקחת אותו יחד עם, עם הנסיעה. הוא עבר שיקום 50 שנה, שיקום קשה, שיקום מטריד, שיקום מאוד מעייף, אמר לי, מאוד מעייף. עד שאתה רואה את התוצאות מולך, אני קשה לי ללכת, היד לא עובדת כל כך, אבל בכל זאת, אני לקחתי מפה משהו אחד עיקרי, אומר לי. אני שואל אותו, כמובן, מה? הוא אומר לי, מה שלקחתי מכאן זה... הרי אלוקים יכול היה לקחת אותי חס ושלום בתאונה הזאת. יכולת, אני ראיתי את המוות מול העיניים, מול העיניים אני ראיתי את המוות. זאת אומרת, אלוקים יכול היה לקחת אותי, אבל הוא לא לקח אותי. ואם הוא לא לקח אותי, אז יש סיבה. אם אלוקים בחר והחליט שאני צריך להישאר פה, יש לי תפקיד. יש לי תפקיד מיוחד שכנראה רק אני יכול לקיים אותו, אחרת למה דווקא אותי? חסר אנשים פה, קח מישהו אחר, תשאיר אותו במקומי. אז אלוקים החליט להשאיר אותי, והוא אומר, אני לקחתי פה שיעור אחד, שבזרה שאני עברי, אני מייחד את החיים שלי באמת לשליחות שלי, לחפש במה אני טיפה מיוחד מאחרים, מה אני יכול לעזור שאולי אחר לא יכול לעזור. וככה, אתה רואה שאני הראשון והאחרון לכל ענייני התנדבות פה בקהילה. ברגע ששאלו, מי רוצה ללהבות את הרב פנגר? אני קפצתי ראשון, למרות שאתה רואה שקשה לי, אבל זה הרעיון, זה מה שאני מקדיש את החיים שלי מעכשיו והלאה. אני רוצה להבין שיש לי שליחות פה בעולם, והשליחות שלי מיוחדת, וכנראה יש דברים שאני יכול לעשות, ואולי אחרים, פחות. ויש פה משהו יפה. יש פה משהו יפה מכיוון שכל אחד מאיתנו הרי חי. מי ששומע אותי הוא חי עכשיו, נכון? יפה מאוד. אז אם אתה חי, אם את חיה, סימן שבורא עולם מייעד לנו, לכל אחד מאיתנו, שליחות. שליחות חשובה, שליחות שאמורה לשנות משהו בעולם. ופה אנחנו נכנסים לחנוכה. מה קשור חנוכה? אני אסביר בדיוק מה קשור חנוכה. מכיוון שבואו נחזור קצת להיסטוריה. היסטוריה שמתחילה מאז שנפטר עזרא הסופר, שנת 3448 לבריאת העולם, לפני כ-2328 שנה. פסקה הנבואה בישראל, רוב האנשים שנמצאים אז זה אנשי כנסת הגדולה, 120 חכמים, חלקם נביאים, הם נפטרים, ואנחנו עוברים לתקופת חכמי המשנה. חכמי המשנה זה התקופה שאנחנו מכירים מהמשניות, יקירה, שקצת תקרב לנו לשכל, למה שאנחנו מכירים, מכיוון שחנוכה זה חג האחרון כרונולוגית, שעם ישראל בעצם חווה שני חגים מדרבנן, אחד זה פורים, כאשר הוא היה בין בית ראשון לבית שני, אותם ה-70 שנה, לקראת סוף ה-70 שנה, אבל פה אנחנו מדברים על תקופת בית שני. שמעון הצדיק שקבור בירושלים היה הראשון לחכמי המשנה משיירי כנסת הגדולה. באותו זמן יוון לא רחוק מכאן, מיקונוס, כל מיני איים פה ביוון. זו ארץ של אלילים, יש להם הר שנקרא הר האולימפוס, מנהלים שם כל מיני משחקים, אולימפיאדה. יוון התחלקה בעצם לשני חלקים, חלק אחד היה ספרטה, מלשון ספורט, והייתה מקדוניה. שם יותר במקדוניה היה יותר הקטע החכם יותר, הפילוסופיה זה אהבת החוכמה. תבינו שעד אז, עד הפילוסופיה היוונית, מלבד להבדיל היהדות, לא כתבו ספרים. אין ספרים בתולדות העולם קדומים יותר מאשר הפילוסופיה היוונית, להבדיל והיהדות. כל מה שאנחנו מכירים בתור סוטרות הינדואיסטיות וכדומה, הם לא נקראים ספרים. זה דברים שאדם כתב לעצמו כדי לזכור מה שהמורה שלו אמר לו. לא היו ספרים. מלבד היהדות, לא היו ספרים. ואז נכתבים ספרים. עכשיו נתחיל להבין את הקונטרסט, כביכול מה היוונים רצו מאיתנו. למה הם מטמאים את השמנים? מה? את הילד קטן מטמא את השמנים? תימא את אחד השמן. אתם לא רוצים שידליקו, שפחו את השמנים, אין שמנים, גזרה, אין שמנים, חבר'ה, נגמר. מה אתם מתאמים את השמנים? יש פה מאבק אידיאולוגי. בשני המישורים, גם בספורט וגם בכל הנושא של חוכמה. מה הבעיה שלנו מספורט? אני אגיד לך. ספורט זה אנטיתזה ליהדות. אני אגיד מה אני חושב. לא שאני נגד פעילות גופנית, זה שני דברים שונים. פעילות גופנית, נהדר, תעשה את זה יומם וליל מצדי. ספורט? תחרויות? אחד מנצח? ממש לא יהודי. תחשבו, אני באמת אומר לכם, אני קצת מונח בחומר, מה שנקרא. תחשבו, אדם, מה, יש כל מיני ענפי ספורט. יש ענפי ספורט שמאז שהילדים הם קטנים באומות העולם, הם מתאמנים. יש כל מיני התאמלות קרקע. סתם, כדוגמה, בנות צעירות מגיל 3 מצידי. מתאמנות ושעות וימים, וכל הילדות שלהם עוברת על המושג הזה שהן הולכות להיות נדיה קומנצ'י. זה כל מיני דברים כאלה של התעמלות קרקע ופליקלקים באוויר ובורג וסלטה חורנית. יופי. והן מתאמנות כשכל החברות שלהם משתתפות בהצגות ושירה וזמרה ולימודים. הן משקיעות בספורט. והמטרה העילאית, כאילו מה הפסגה? בואו ותסביר לי. מה? כאילו הטופ שבטופ. הטופ שבטופ זה להגיע למשחקים האולימפיים בטוקיו. להגיע לאולימפיאדה, כאילו זהו, זה. עכשיו באולימפיאדה הזאת, מאות מגיעים, מאות מתחרים, מאות מתחרות שעבדו, עמלו שנים. אף אחד לא קם בבוקר אמר, אני הולך לאולימפיאדה, אחי, תחזיק אותי, אני הולך לאולימפיאדה. ממש לא. מדובר פה על חבר שנבחרו מתוך כל המדינה שלהם. תחשבו, אפילו מדינת ישראל הקטנטנה והחמודה. הרי את מי שולחים? את הטובים ביותר במדינה. זאת אומרת, בתחומים האלה, כן? זה אנשים שהתאמנו שוב פעם, חודשים, שנים שהתאמנו. עכשיו תקשיבו, אבל מה עם כל אלה שהתאמנו ולא הגיעו להיות מקום ראשון? מה איתם? הולכים לגריסה, אחי. תקשיב, לפח. הם לא שווים כלום. די, אתה לוזר, אתה מפסידן, הביתה. והם מגיעים לאולימפיאדה, הרגע הכי מרגש בחייהם, ובאולימפיאדה מתחרים שוב פעם עשרות ומאות אנשים, וזה מה שיוון מכניסים, תרבות הגוף, חבר'ה, הגוף. ואז בסופו של דבר, אחרי כל השנים של המאמץ, של ההשקעה, רק אחד, יעמוד על הפודיום, קוראים לזה, וישמיעו את ההמנון, כל עוד בלב, וכן הלאה. אחד. מה עם כל העשרות והמאות? לגריסה, יקיריי. הביתה, הביתה בהשפלה, בהרגשה של נוראיות. נכון, יש עוד שניים שגם כן, אתה יודע, איזה מידת לילת כסף, כך כזה הרד, כאילו שלא תבכה לי לגמרי. אז שלושה בלבד, כאשר הראשון הוא התותח, מה שנקרא, כל השאר זה פרסי ניחומים, אוהבים אתכם, אבל יאללה, הביתה. זה השלושה מתוך, שוב פעם, המאות, המאות שניסו, והאלפים שהתאמנו ובכלל לא הגיעו לזה. אז תגיד לי, בשביל אחד, מה עם כל השאר? זה לא יהודי, אתה יודע את זה? ביהדות לא שופטים את הבן אדם על פי ההצלחות החיצוניות שלו. ביהדות האדם נמדד על פי העמל, העמל. לא מי הגיע ראשון, מה קשור? אז הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא גנטיקה טובה יותר, הגוף שלו בנוי יותר, מה הוא מעניין, מי הוא בכלל? מעניין אותי השני כמה הוא התאמץ, אני לא מתחרה לנצח מישהו אחר. אני מתחרה לנצח את עצמי, אבל גם לא בדיוק את עצמי. אני לכם באנגלית, אני לא צריך to beat myself, לנצח את עצמי, אני צריך to be myself, להיות אני. שמעת? אני אחרי 120, לא יגיד לי פאנגר, האם היית מספר אחד? לא, לא ישבו אותי, למה לא היית משה רבנו? למה לא היית רב חם קניבסקי או הרב עובדיה? יגידו לי פאנגר, למה לא היית פאנגר? אתה יודע מה יכולת להיות פאנגר? אתה מבוזבז! זה מה שיגידו לי. לא בהשוואה לאף אחד, אני לא מתחרה, אין תחרות ביהדות עם מישהו אחר. מה זה קשור? כל אחד עם הטביעת אצבע הייחודית שלו, כל אחד עם המיוחדות שלו, עם השליחות שלו, עם התפקיד שלו. וזה נגד. אנטיתזה ליוון, ספור, לכן יוון זה שלוש אותיות. כל אחת יורדת כלפי מטה, יוד, וו, נון. מצד אחד רק שלושה זוכים, מה שנקרא, וכל אחד לפי הגודל שלו, כאשר קטן יותר גדול יותר גדול וכן הלאה. אבל היהדות לא מאמינה בדבר הזה, ולכן אנחנו בזים לזה מצידי, אתה מבין? לא מעניין, לא, אני בא לעשות, לשמור על הגוף שלי בריא, לעשות פעילות ספורטיבית, לגיטימי. אבל תחרות, שאחד ינצח, אחרי אני לא מעביר ביקורת, אנחנו צריכים משהו שימריץ אותנו, נכון, אנחנו כאלה, בסדר. צריך למצוא משהו אחר, לא יודע מה להגיד לכם. או שלפחות להודות שמי הזוכה האמיתי זה כל אלה שלמדו מבחינתי. כל מי שלמד הוא זכה. אחד למד יותר, יש לו זיכרון טוב יותר, לא יודע מה בסדר, מה זה קשור, נו, אז הוא קיבל זיכרון טוב. יש כאלה עם זיכרון פנומנלי גם. מה, הם מסתכלים על ה... הם זוכרים כל דבר שהם קראו אי פעם בחיים שלהם. בסדר, מה זה אומר? אני הייתי נותן, בגלל זה, למה היהדות לא דוגלת בזה? כי אנחנו הולכים על פי הפנימיות, לא על פי החיצוניות. אני לא יודע כמה מישהו עמל. הלוואי הייתי יכול להגיד, מי שעמל הכי הרבה, הוא מקבל את הציון אחר, הוא הזוכה, הוא הזוכה מבחינתי, אבל זה דבר שאי אפשר למדוד, אי אפשר להכניס את זה מתחת לאיזשהו מיקרוסקופ. ולכן תזכרו את זה תמיד, אל תשבו את עצמכם לאחרים, אל תחשבו שאתם פחות מאחרים, בגלל שאתם לא מצליחים כמו האחרים, קיבלת ציון פחות, או קיבלת ציון יותר, מה זה קשור? ולכן, כאשר יש שני ניסים בחנוכה, כאשר נס אחד זה נס הניצחון, שניצחנו את היוונים, זה לא מזכירים בכלל, רק בתפילה, להזכירו שאלוקים פה הוא הבוס. אבל המצווה זה בכלל לא ניצחון, לא שם לא יהודי המכבי בחצר ולא מפגן צהל, מה זה קשור? כי אם אני אחגוג ניצחון, אני בדיוק נופל לתוך הבור של היוונים. מי ניצח? אז אם אני ניצחתי, יש מישהו שיפסיד. היהדות דוגלת בווין-ווין, זה נקרא, ששנינו ננצח. למה צריך להשפיל מישהו כדי שלהראות שאני ניצחתי אותו? לכן העבודה שלנו זה עבודה פנימית, לכן אני מליק את הנר של פח השמן, שבפח שמן אנחנו כולנו שווים. לכל אחד מאיתנו יש פח של שמן זך, קודש קודשים שלא נטמע, לא משנה כמה טימאו אותך או כמה טימאת את עצמך, שתהיה בריא. כל אחד מאיתנו יש לו את הפח שמן הזה, לא משנה כמה בכלל, אתה רואה בכלל, זה לא משנה, גם יהיה פח קטן, מה? אבל יכול להחזיק לשמונה ימים, וזה מה שחשוב. הבנתם? אז יאללה, בוא נעבור לזה שיר אחד, ונתחיל לתוכנית. אליך. אליך. זעקו. אחרי השיר נחזור. יש לכם מאזנה ערבה, כל מי שבדרכים תיסו בזהירות, כל מי שבבית תגידו תודה, תתחממו יקיריי, קור כלבי בחוץ, ברוך השם.
השקה לאלבומו החדש של נפתלי קמפה? יש הזדמנות שנייה. במוצא שקרוב, החל משעה 10, נעביר בשידור חוזר את מופע ההשקה הסוחף שנערך השבוע בבית שלווה בירושלים. נפתלי קמפה, ההשקה, מוצאי שבת בעשר, רק כאן בכל חי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945, תזכו למצוות.
על הניסים. ניסים, ניסים.
מה ניסים? איזה ניסים?
מה, לא שמעת על הסיב השמור של הדרן ללא הגבלה? והמחיר? ממש נס.
הדרן מקסימום, שמירה כפולה במכשיר ובסים. ולמצטרפים בימי החנוכה לסים שמור הדרן ללא הגבלה, מגוון מכשירי סמסונג גלקסי במחירים מטורפים. לדוגמה, S8 ב-1490 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום הגנה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו. כוכבית 8097, בחשרות בית דין סלק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 8097.
בימים ההם בזמן הזה.
עולם התורה עוקב בציפייה דרוכה.
אתם מוכנים?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי יוצא לדרך בעונה חדשה.
במקום הראשון שלנו נמצא הרב.
והפרס הגדול לחתן ההלכה לשנת תשע"ט 25,000 שקלים.
התשובה הייתה מצוינת, מלאה, נגעת בנקודות כמו שצריך.
מאזינים הבקיאים בהלכות שבת בשולחן ערוך, משנה ברורה חלק ג', המעוניינים להשתתף בחידון, מוזמנים להשיב על שאלות במערכת הטלפונית שמספרה 039-039-039, שלוחה 9. חידון הלכה למעשה של כל חי, בקרוב, רק כאן בכל חי.
חידון הלכה למעשה.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
אפרופו חישוב מסלול מחדש, ברוך השם בשחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, השם זיכה אותי להוציא ספר מספר 7, הספר השביעי אצלנו, שנקרא על שם התוכנית מחשב מסלול מחדש. ספר שיצא עכשיו לחנויות, מה שנקרא ספר ש מדבר על שינוי הרגלים. באחרס כתבתי את הספר הזה בשבילי, אבל הנקודה העיקרית היא שכל אחד מאיתנו יש לו הרגלים שהוא רכש והוא היה ממש שמח להעיף אותם, ויש הרגלים שהוא היה ממש שמח לאמץ אותם, כי אנחנו, התוצאה של החיים שלנו זה בעצם סך כל ההרגלים שלנו. אדם יכול להיות לו פוטנציאל אדיר, אבל עם הרגלים לא טובים לא יעזור כלום. להבדיל, עדיין פוטנציאל ממש ממוצע, אפילו מינוס, עם הרגלים טובים יגיע מאוד מאוד רחוק. איך משנים הרגלים? הכל זה הרגלים, מאכילה לאישון לטכנולוגיה ללימוד, הכל הכל הכל, מה שרק תרצו. זה הספר המדריך מלא לשינוי הרגלים, מחשב מסלול מחדש, כרגע בחנויות המובחרות. טוב, ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, זה חסד השם. אני כתבתי את הספר בשבילי, אני שמתי ליד המיטה, אני קורא בלי נדר כדי שאני לא אשכח. אבל אנחנו חוזרים לחנוכה, כי זה באמת זמן של חנוכת המזבח ולהתחלה חדשה. ואנחנו חוזרים, אמרנו, לשמעון הצדיק, שהיה הראשון לחכמי המשנה, משערי כנסת הגדולה. והוא פוגש את אלכסנדר מוקדון. אמרנו, מוקדוניה זה הצד השני של ספרטה, כאשר יוון ומוקדוניה זה היינו אח, ואלכסנדר מוקדון, נמוך נמוך, שובב שובב, מה שנקרא, הבן אדם בגובה מטר וחצי, כובש את העולם. הוא המלך הראשון של מלכות יוון, כובש את כל מי שמסביבנו. תבינו, אנחנו ממש פה בלב, לב הדברים, אנחנו סוריה, מצרים, ארץ אדום, ומגיע לארץ ישראל. השומרונים מסיתים את אלכסנדר מוקדון כאשר כנגד היהודים של בית המקדש. היהודים מפחדים, לא יודעים מה יהיה, זה מלחיץ, הוא הולך לכבוש אותנו בהליכה, מה עושים? מה עושים? שולחים את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, קודש קודשים, מגיע להיפגש עם אלכסנדר מוקדון. איך שאלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק? כולם מכירים את זה? הבן אדם נופל מהסוס, נופל מהסוס! כולם, מה קרה? כבוד אלכסנדר? אלכסנדר, מה קרה? מה אתם רואים את הבן אדם הזה? כאילו, I don't believe it! לא מבין, לא מבין! כל פעם שאני חולם לפני שאני יוצא למלחמה ואני מנצח, אז אני רואה את הפרצוף של הצדיק הזה. שמעתם מה זה עם ישראל? הפנים של הצדיקים, אפילו בטראמפ, לך תדע על מי הוא חולם. או נסראללה, מי אתה חולם בבי? הנקודה העיקרית, כאשר הוא פוגש את אלכסנדר מוקדון, הוא פוגש את שמעון הצדיק, הם מתיידדים, אהלן, אהלן, סהלן, מה קורה, מה העניינים, לוקחנו לסיבוב בירושלים, הרי לא את בית המקדש, ואלכסנדר מוקדון מתלהב, וואו. אומר לשמעון הצדיק, אכפת לך שאני אשים פה איזה פסל, תן לי, אני אף על עצמי הרי, אני נרקסיסט קוראים לזה, חולה על עצמי, אני קם בוקר ונשק את עצמי כל יום, אומר לו אלכסנדר מוקדון, אני רוצה פסל שני בבית המקדש. עכשיו לך תוריד אותו, אתה משגנר הזה, לך תוריד אותו עכשיו, נו. אז שמעון הצדיק מחפש דרך, אתה יודע, עדינה, לא לפגוע בכבוד הקיסר הוד רוממותו, אז הוא אומר לו, תקשיב, עזוב אותך אחי, פסל זה אופנה, היום אתה, מחר מישהו אחר, לא חרם. בוא, אני מבטיח לך שבעזרת השם, כל הילדים של הכהנים שיוולדו השנה הזאת ביהודה ובירושלים יקראו על שמך אלכסנדרוס. וזה השתרש, אנחנו עם ישראל, אנחנו נוהגים לקרוא על שם סבים, סבים, סבתות, אנחנו לא ממצאים שמות חדשים, ומלא מפה השתרבב השם אלכסנדר ליהדות. אתה רואה ענקי עולם, כן? רבי אלכסנדר זיסקינד, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל יסוד ושורש העבודה. השם אלכסנדר חדר ליהדות. מאז. נפטר שמעון הצדיק, ואחריו ממשיך אנטיגונוס, איש סוחו. פה מתחילה בעצם הכפירה שבעם ישראל, שני התלמידים של אנטיגונוס, איש סוחו, צדוק וביתוס. לצערנו הרב, פתחו שתי כתות, כאשר הם לא מאמינים בתורה שבעל פה, כופרים בחכמים, ואז הצדוקים והביתוסים, אלו בעצם היו שתי הכתות. מתחלף, אמרנו, הקיסר ביוון, עלה תלמי. תלמי, הוא חובב ספרים. וואלה, זה תולעת ספרים זה. והוא מחליט שהוא רוצה לתרגם את התורה ליוונית, רוצה להבין מה כתוב שם, מה היהודים לומדים כל הזמן. תבינו, יקיריי, אנחנו לא מבינים איזה, מי אנחנו בכלל, מי אנחנו? אתה יודע מה זה יהדות? אתה יודע מה זה תורה? אנחנו שינינו את פני העולם. היום מובן מאליו שאתה יודע, רוב העולם, נוצרים, מוסלמים, מי הם? הם הבנים שלנו, מה שנקרא, ילדים חורגים. הם לא יצרו משהו חדש. כל האמונה בכל אחד. יש אלוקים. יש אלוקים. זה אנחנו. עד אז, היה אלילים, אנשים. נהו אחרי פסלים, אלילים, דמיונות, שטויות והבלים. היום כל העולם כמעט, שזה נצרות אסלאם, להבדיל יהדות, מאמינים בתורה, בתורה. לא רק באלוקים, בתורה. כל נוצרי יודע שאלוקים הוציא את עם ישראל ממצרים, והיה את כל מה שהתורה מספרת. כל נוצרי, אתה יודע מה זה? כל הנוצרים מאמינים בזה? כל המוסלמים בעולם יודו שהיה מעמד הר סיני וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שינינו את העולם, אתה יודע מי אנחנו? קיצר, אז התלמי הזה חפץ ללמוד את היהדות, כולם מכירים את זה, והוא לוקח 72 חכמים, מכניס אותם ל-72 חדרים שונים, והוא רוצה שיתרגמו כל אחד בפני עצמו את התורה. מה שנקרא תרגום ה-70. נעשה נס וכל אחד מתרגם, ותבין, אין להם קשר אחד עם השני, לא מתכתבים בוואטסאפ, כאילו, אחי, בואו נשנה כמה דברים פה, אוקיי? הם משנים 13 דברים, שלא יהיה אי-הבנות, התלמי הזה גם כן הפוך על עצמו. לך תדע מה הוא יבין עכשיו, כתוב בראשית ברא אלוקים. נו, התחיל להגיד לי, מי זה בראשית? מי זה בראשית? הוא ברא את אלוקים, חד ושלום, אז שינו, אלוקים, בראשית ברא, סידרו את העניינים. אבל לא תיאמו מראש, זה הנס, לא תיאמו מראש. 13 שינויים, וכולם משנים את זה ברוח הקודש. וכך לא יצא תקלה תחת ידם. אבל מבחינתנו ירד חושך לעולם. לתרגם את התורה, לא! אחר מכן תקופת הזוגות. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, הוא היה המנהיג הראשון אחרי אנטיגונוס סויכו, ואיתו יוסי בן יועזר, שהיה הנשיא. פה התחילה המחלוקת הראשונה. בבקשה, כל חובבי המחלוקות. הנה עכשיו, זה המחלוקת הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי. המחלוקת אז בתקופת הזוגות, כאשר יוסי בן יועזר אומר שלא סומכים על קורבן ביום טוב, רק מערב יום טוב, ולהבדיל יוסי בן יוחנן היה אמר שמותר לסמוך. אז באה כת שלישית. בניגוד לצדוקים והביתוסים שהיו באמת פשוטי העם שנהו אחר התעבוד השטויות, באה כת האיסיים. האיסיים כבר היו חבר'ה יותר פרושים. משון אסותא, משון רפואה. בסדר? משהו אחר לגמרי, יותר חיים במדבריות, יותר כבר פרושים. ואז עולה לשלטון אנטיוכוס אפיפאנוס. לא! השנה היא 3610 לבריאת העולם. ואז מתחילים כבר גזרות. גזרות על לא להביא ביקורים לירושלים, לא להביא עצין למערכה, ואנטיוכוס יוצא למלחמה לירושלים, על מצרים, סליחה, בהתחלה. הייתה שמועה שהוא נהרג, וליהודים, ליהודים, הייתה אוירו. ככה חשבו. מתייבלים כבר מתחילים כבר להתרבות פה בארץ, הם הולכים ומלשינים לאנטיוכוס, שהיהודים סמכו, אנטיוכוס, היהודים ממש עושים עליך חגיגה. והוא עולה וכובש את ירושלים. בלי קרב אפילו, מה שנקרא אוסף אותנו על הדרך. כן, אחרי שנתיים עולה שוב פעם למלחמה ורוצח פה 40 אלף מהתושבים, 40 אלף מוכר לעבדים, לוקח הרבה בשבי. אז היה סיפור של יוסף משיטה. פחדים להיכנס לבית המקדש, אפילו היוונים האכזרים האלה, המגעילים האלה, הם פחדו להיכנס לבית המקדש. הם קוראים ליהודי מתייוון בשם יויסף. יויסף, come here, בוא 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 בוא. כנס פנימה, קח מה שאתה רוצה, אני לא אספר את הסיפור, כולם מכירים את הסיפור, אז יוסף משיטה נכנס, את המנורה, האם וואו וואו וואו, מה את המנורה הזאת, זה מתאים לקיסר בסלון, כבודו ייכנס עוד פעם ויקח מה שהוא רוצה. והוא אומר להם את המשפט הידוע, די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. אני מזכיר לכם, מתייוון. תראה מה זה עם ישראל. מתייוון. מה זה די שכנס, קח כמה דברים, אחרי זה תגיד, תעשה תשובה, בסדר? די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. מבטיחים לעזוב, אתה מפחד להיכנס. מבטיחים לך את כל המכס של כל עם ישראל לשלוש שנים. תקשיב, אתה מסודר, אתה מחתן את כל הילדים, קונה 10 דירות בבני ברק וירושלים, אחי. די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. מאיימים לו שיוצא אותו להורג, והוא ממשיך, והם מוציאים אותו להורג, והבן אדם, תבין, מת מקידוש השם. זה יהודי. מתייוון, שטויות ואבלים, אין יהודי באמת מתייוון. אין, בתוך תוכנו, חביבי, יהודי זה יהודי קודש קודש, אם אני חשבתי בבלטימור, אז אכלנו ארוחת ערב אצל דוקטור שלר, יהודי, חרדי, נוירולוג, מאוד 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 התפעלתי ממנו, משפחה מקסימה. יחד איתנו התארחו עוד זוג אמריקאים, חסידים ממנהטן. הם היו חלק מהפרויקט אינספייר, זה הפרויקט של אש התורה, שבעצם הם הביאו אותנו לשם. אז הם אוכלים איתי בסעודה, ואז האישה מספרת משהו. הייתה בחנות בגדים יחד עם אחותה, שתיהם חסידות ליטאיות, חסידות ליטאיות, קצת סתרה, חסידות אשכנזיות. והם באות לחנות בגדים במנהטן, והמוכרת לא נחמדה. בלשון המתה, ממש לא נחמדה. אפילו כזאת היא מנוכרת. כל מה שמשאלות, לא, אין. בשלב מסוים, זאת שמספרת לי את הסיפור, אומרת, רציתי איזשהו בגד מסוים, ואני שואלת אותה, כאילו, הוא יהיה בסייל מתישהו? אז המוכרת אומרת, לא, הוא לא בסייל, והוא לא יהיה בסייל. אחותה מסמנת לה, יאללה, 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 כאילו, היא... ואז היא עונה, היא עונה לה ביידיש, כאילו, שתי אחיות חסידות, דברות יידיש, אז אחת מהן, זאת שמספרת לי את הסיפור, אומרת לחברה, לאחותה, יאללה, בוא נלך מפה, סתם יקר פה, יש בטח לא יותר בטר זולות עכשיו, בלאק פריידי. איך שהיא אומרת, היא אמרה לה את זה ביידיש, כאשר, כדי איך קוראים לזה, המוכרת, לא תבין. ואיך שהיא אומרת לאחותה, בוא נעוף מפה, יש פה בטח לא יותר זולות, המוכרת... עונה לה ביידיש, למה את אומרת ככה? החסידה מסתכלת עליה, אני לא, כאילו, יידיש? את? היא לא אמרה את זה, ככה היא חשבה. ואז היא כתלה, מרוב המבוכה, אז היא אומרת למוכרת, יו, היה לי הרגשה שאת יהודיה. יש עליך חן, חן של בת ישראל. תקשיבו לי טוב. האמת היא שהיא לא חלמה שהיא בת ישראל. הבחורה הם קעקועים, אני אומר לך. מה, היא נראית, לא יודע מה, באמת, מהמיוחדים. אבל ברגע שהיא אמרה לה, אני ישר יודעת שאת יהודיה, יש עליי חן של בת ישראל. אותה מוכרת שהייתה מנוכרת, רעה כזאת, פשוט בשנייה, בשנייה, נמסה. מקרנף לתולת משי. אתה יודע מה זה תולת משי? מה, באמת כאילו, are you serious? כאילו, את אמיתית, מה שנקרא? מה, רואים עליי שיש לי כאילו חן יהודי? הוא לא ברור? ברור? והיא פתאום, היא כאילו חיבקה אותה, היא אומרת לה, תודה, תודה, אני ממש מעריכה את זה. והסיפור הוא לא פשוט. בחורה חסידית שירדה מהדרך. לפני הרבה שנים. אף אחד לא אמר לה את זה. לכן הייתה כזו מנוכרת, כי הנה החסידות האלה, יאללה, יאללה, יאללה. בא לי לברוח פה, הנה, באות עד לפה. ויקיריי, זה העיקר בחנוכה, אתם יודעים? כי בחנוכה אנחנו אוכלים סופגניות. למה אוכלים סופגניות? פעם דיברנו על זה. אז כאילו נגיד, הרב, בגלל השמן, בגלל השמן. בגלל השמן, אז תאכל צ'יפס. חביתה? לטקס. אוכלים סופגניות בגלל הריבה בפנים. כי בתוך כל יהודי יש ריבה. גם אם הוא נהיה כמו סופגניה. יש לו משהו מתוק בפנים. מתוק, מתוק. צריך להגיע לזה, הבנת? אז גם מתייבן, איזה בוגד, בוגד. הוא יהודי, קודש קודשים בפנים. בכל יהודי יש את השמן זית זך הזה, בפנים. חתום בחותמו של כהן גדול. כי אנחנו בנים של אחד יחיד ומיוחד. קבלו. השיר אחד. אחד, יחיד ומיוחד של אבישי אשל. שיגרום לנו קצת להתחזק, לדעת שאין עוד מלבדו. אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה. 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 אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה.
אחד יחיד ומיוחד היה עובד ויהיה, היה עובד ויהיה. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו למוזיקה הרגילה שלנו. חוזת אחד בלילה, חבר'ה, די, נו, בוא נרגע קצת. אז אנחנו ממשיכים, אמרנו, היינו אצל יוסף משיטה, כאשר בעצם אנטיוכוס הוא זה שמולך בפסגה. 15 בכסלו, היוונים מקימים פסל עבודה זרה על מזבח השם, הכל בעידוד המתייוונים שאתה יודע, נסחפו. כל המטרה היא להעביר את ישראל על דתם, אסרים ללמוד תורה, קראו ספרי תורה, שרפו אותם, כל מי שהיה שומר תורה מצוות היום מוצאים אותו להורג. אסרו ברית מילה ובכפהי בכסלו, העלו מה שנקרא דבר אחר, חזרזיר, וזובחים אותו על הבמה שהקימו על מזבח השם. פורצים פרצות בהיכל ובסורג, זה המחיצה גבוהה של 10 טפחים, ו... פרצו 13 פרצות, שרפו דלתות אחד, תבינו 13, זה לא, אין סתם. 13 הרי אנחנו יודעים שזה הגימטר של המילה אחד. מי שיודע הרי הנצרות אלרגית למספר 13. יש מקומות שאין קומה 13. יש מושג של יום שישי ה-13, זה משהו אצלהם מאוד מאוד לא טוב. אצלנו לאבדיל, בדיוק ההפך. אצלנו השם אלוקנו, השם אחד ואחד בגימטריה 13, המושג של אהבה 13 בגימטריה. אצלם גם מושג של אהבה וגם מושג של לא, בפרט אצל הקתולים. לצורך העניין הם מטעמים את כל השמנים, הכריחו את היהודים לסבוח לאלילים שלהם מדי חודש בחודשו. המצב לא פשוט, לא פשוט בכלל. אז היה את הסיפור של מרים, יש שם חנה עם שבעת בניה. כל בעל שור היה צריך לכתוב על הקרן, אין לכם חלק באלוקי ישראל. ניבול בנות ישראל, ואז בעצם נכנס לתמונה מתתיהו, החשמונאי. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, מדובר פה על לפני 2155 שנה. הוא היה חבר של יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, שהיו ראשי הדור, קיבל את התורה כולה מאנטיגון איסוחו, היה מאנשי העיר, יראי השם האמיתיים. הוא בורח ומתחבא במודיעין, יחד עם חמשת בניו, יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן. ובת אחת. אפרופו בת אחת. הרי אתם זוכרים שבשבוע שעבר, חלום יוסף, שמש, ירח, חל עשרה כוכבים משתחווים לו, אז השמש והירח, אני מבין, זה יעקב ורחל, בסדר? אמרו, בסדר, אבל רחל נפטרה, זה בלהן, מה שתרצו, אבל 11 כוכבים זה 11 אחים שלו, נכון? מה עם דינה? מה עם דינה? היה צריך 12, 11 כוכבים וכוכבית, בסדר? מה עם דינה? אז על דרך ההלצה אומרים, שהרי לימים יוסף הרי התחתן עם הבת של דינה. לדינה הייתה בת אסנת בת פוטיפרה. איתה יוסף מתחתן. זאת אומרת שדינה היא השוויגר, היא חמותו של יוסף. חמותך לא תשתחווה לך גם לא בחלום. הבנת? יפה. טוב, בקיצור. אז מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חמשת בניו עם הבת מתחבאים במודיעין שמה, ובשלב מסוים מגיע התור של הבת של יוחנן כהן גדול מתתיהו להתחתן, וכמובן היא צריכה להיות אצל הקיסר, והיא באה לאחים שלה וכאילו לא אכפת לך ממני, כאילו מה אתם יושבים בשקט. ואז מן יהודה מחליט לעבור בין היישובים באזור, ומי בכם יראי השם, מי להשם אליי, תתאספו. ואז היוונים והמתייוונים מגיעים למודיעין, כאשר מחליטים לזבוח דבר אחר, חזרזיר, שם על איזה מזבח, והם קוראים למתתיהו ככהן גדול, בוא 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 אתה, בוא אתה, כן אתה מתתיהו. אתה הולך להקריב את הקורבן, ואם לא, אתה תמות. שם מתתיהו לא רוצה, הוא לא רוצה להקריב. אז מגיע איזשהו מתייבם, בוא אני אקריב עד שהוא מזיז את עצמו, אני אקריב. והוא לוקח את הדבר האחר הזה ומקריב אותו. פה כבר די, 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 למתתיהו, האש של קנאת השם בוערת בפנים, והוא נותן הוראה לכל הבנים שלו, והם יחביאו מעין סכינים קטנות מתחת לחליפות שלהם, או מתחת לגלימות שלהם. הם שולפים את הסכינים, ומסתערים, עורפים את הראש למתייבן הזה, ופשוט טובחים שם בכל היוונים, ופה מתחיל המרד. קדימה חבר'ה, מי להשם אליי? הם גומרים שם את, את היוונים, הם נותנים הזהרה למתייבנים לשלושה ימים, או שאתם חוזרים בתשובה, או שחביבי סופכם יהיה כמו היוונים. הם מתחבים במערות, הם מחליטים לשמור תורה ומצוות, הם תוקים בשופר, שכל מי שרוצה רק שיצטרף אליהם למרד הגדול. הם מתחילים למול את כל התינוקות. שנה אחת עמד מתתיהו החשמונאי, חיזק את הבנים שלו, אחריו המשיך יהודה המכבי, הבן שלו. מי כמוך באילים השם, מלחמות רבות ערך יהודה עם היוונים. אפולוניוס ניצח אותם, סירון ניצח אותם. ואז אנטיוכוס אפיפנוס שולח צבא ענק ללחם ביהודה. אבל גם את זה הם ניצחו. עד שבמלחמה האחרונה גם אנטיוכוס עצמו, שניסה לעלות על ירושלים, נפל ממרכבתו המשתוללת עם הסוסים ונהרג. בסוף מלכות יוון הגיעה כאשר היא שלטה על העולם במשך 180 שנה. ואז היהודים מגיעים לבית המקדש, משקמים אותו. כל הדלתות השרופות הם בונים מחדש, את הלשכות שנהרסו, מתחילים לבנות, מזבח הקטורת, שולחן, עשו מנורה ממה שהיה, אמנם לא מזהב, ואז ביום כ"ה בכסלו, בשנת 3622 לבריאה. בו יום נגמר גם במדבר מלאכת המשכן באוהל מועד, שהייתה חנוכת המזבח. אחרי שלוש שנים שבית המקדש היה שומם, שתימו היוונים בית המקדש, ביטלו את הקורבנות, הם עושים חנוכת מזבח במשך שמונה ימים, ואז היה נס פח השמן. ותבינו, מה הבעיה עם פח השמן? אין שמן, אין, תימו את כל השמנים. תשלח את יעקב, מה שנקרא, שילך פה הביתה, הביא שם מהבית שלו. זה לא שהיוונים תימו את כל השמנים בעולם, יקיריי. קפוץ הביתה, תביא שמן. לא. השמן שבית המקדש הוא, אתה יודע, הטיפה הראשונה, מהודר מהמהודר, ואנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעשות את המקסימום מבחינתנו, את הכי מהודר, הכי טוב. אז בדרך של המוצלך מוליכים אותו. אם אדם באמת ירצה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. למרות שאתה נמצא במשהו קשה, במצב קשה. הרבי מבלוז'וב, זכר צדיק קדוש לברכה, שעבר את השואה. ביום הראשון של חנוכה, החליט הוא ועוד מספר מצומצם של יהודים שהצטרפו אליו להדליק נר חנוכה. הם עשו חנוכיה מנעל, נעל. לקחו נעל, חוררו בה שמונה חורים. מילאו את החורים במעין שעבה כזאת, משהו שיהיה זכר לנר. והם הלכו מאחורי הצריפים להליק נר חנוכה. זה היה ביום הראשון. ביום הראשון של חנוכה. והם מגיעים לשם. וכשהם מגיעים לשם הם רואים שמאחוריהם, לא על אף אחד מישראל, יש עשרות ואולי מאות גופות של יהודים שמתו לקידוש השם. יהודים שנרצחו שם. אז מפנים את הגב, כי אתה יודע, והם באים להליק נר חנוכה. הרבי מכובד, והרבי מברך את הברכה הראשונה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה השם. הברכה השנייה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, עונים לו אמן. אז הרב בא לברך את הברכה השלישית ביום הראשון שהחיינו. והוא לא מצליח לברך. הוא לא מצליח להוציא את המילים מהפה. מסמנים לו כאילו הרב ימשיך. והוא פורץ בבכי. והוא בוכה. אחרי דקה, שתיים של בכי, הוא מברך. שחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. הביד רועדת ומדליק את הנר הראשון של חנוכה. אחד התלמידים, אחרי שמשרים הנרות הללו, מאוז צור, אחד התלמידים שואל אותו, הרב, איך יכולת לברך? איך אתה יכול לברך? שחיינו והקימנו והגיענו! כשמאחוריך יש מאות גופות של יהודים. אומר לו הרב בלוז'וב, אני באמת לא יכולתי. אתה רואה שאני לא הצלחתי לברך בהתחלה. ואחרי זה אני החלטתי שאני לא מסתכל על הגופות. אני מסתכל עליכם, על היהודים, 20 יהודים שבאו להדליק נר חנוכה במסירות נפש, שאם תופסים אותנו אנחנו מוצאים להורג, שבאים לשמח את בורא עולם, באים לעשות את התפקיד שלנו, באים לדעת אנחנו הולכים עם האמת. אז אני ברכתי על הנרות שלכם, על הנשמה שבתוך כל אחד מכם. וכן, שחיינו, שלמרות שאנחנו בגי צל מוות, זה בשיא החושך של העולם, אנחנו זכינו להדליק נרות. לכן בואו נלך רגע לפרשה של שבוע שעבר, אולי שמעתם את זה, אבל הבת עין, אותו מפרש קודש קודשים שהגר בצפת, זכר זה הקדוש לברכה, הוא כותב על מה שהיה לפני שבוע עם תמר ויהודה, ומה קורה שם? מה זה קשור לחנוכה? והקים משלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור זנתה תמר כלתך. תקשיבו טוב. ויהי כמשלוש חודשים, מובא בדברי הארי הקדוש מביא, שגמר החתימה זה בחנוכה. זאת אומרת, בראש השנה היה יום הדין, לכן יש רוצים להגיד על דרך המשל או הרמז, שאם אתה רוצה לעורר בן אדם, אפשר לעורר אותו בשני אופנים עיקריים. האחד זה לצעוק עליו, וזה השופר, חבר'ה, תתעוררו תורה וזריז, בדרך האפשרית, דרך השנייה זה פשוט להדליק את האור. זה חנוכה. אז גמר ימי הדין, גמר החתימה זה בחנוכה. זה כנראה ויהי כי משלוש חודשים. אומר הבת עין כי מראש השנה ועד חנוכה, שאז גמר הדין, זה השלושה חודשים. ואז ויוגד ליהודה למור זנתה תמר כלתך. הסבך מהם, אותו השטן אומר, מגיע לקדוש ברוך הוא, ובא לקטרג עלינו, חס ושלום. הוא בא לקדוש ברוך שרמוז בתיבת יהודה. למור זנתה תמר כלתך. היינו כנסת ישראל שדמתה לתמר. הרי עם ישראל נמשל לתמר. מה תמר, מה תמר, שלו לב אחד, נכון? יופי. אז למור זנתה תמר כלתך. אגיד שעם ישראל חס ושלום, עזב אותך, תראה איפה הם מדרדרים, תראה איפה נמצאים עכשיו. בחורי הישיבות, ובמחס שלום, תמיד ירושלים, גואה, בלגנים. נו, זה הבנים שלך. חס ושלום. והלכה אחר זנוניה, ולא די, אלא שגם הרע לזנונים. היא כבר ממש דבקה בזה, תמיד היא בהיריון. מה זה כבר לא היא נסחפה, זה כבר חלק מהמהות שלה, אתה מבין מה יצרה אומר? זה לא נפילה חד פעמית, זה כבר, אתה מבין, כל הדור הזה, כל הדור, חס ושלום. ויאמר יהודה, שזה הקדוש ברוך הוא, הוציאוה ותשרף, חס ושלום. אתה רואה בכל זאת? אין, מה, היא הרע לזנונים, אתה רואה את זה בעיניים, נו, מה צריך יותר מזה? היא מוצאת, יאללה, שלח אותה. ואז תמר שולחת לחמיה בהתנצלות של אמת. מה אתה מקשיב לשטן כביכול? שקר הוא מדבר. סתם מקטרג על עם ישראל. אין כמו עם ישראל בעולם, אין כמו עם ישראל בעולם, לא משנה לאן הם מגיעים, מה הם עושים. אין דבקים בקדוש ברוך הוא. בסדר, תעבוד, זה משהו חולף, הרי שנייה אחרי שאדם מילה, אפילו תיאורטית התאווה שלו, הרי מצטער על מה שהוא עשה. הוא כועס על עצמו, הוא מבטיח שהוא לא יעשה את זה יותר. רק לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. מה זה לאיש אשר אלה לא? לא בגימטריה זה למד וב, כן? זה ה-36 נרות. אנחנו דבוקים רק בקדוש ברוך הוא. לכן, מה הראיה? אתה יודע מה הראיה? הקרנה, למי החותמת והפתילות. אומר, החותמת זה מרמז על השמן של נרות חנוכה, שהיו חתומים בחותמו של כהן גדול, והפתילות, הפתילים, זה מרמז על הפתילות של הנרות של חנוכה, והמתה, זה מרמז על הכלי של הנר. אומר, כי בתיבת המתה, המתה עם הכולל זה גימטרי הכלי, פירוש, תשים לב מצוות חנוכה, בורא עולם, תראה מה אנחנו עושים פה. שאנחנו מקיימים את מצוות רצונך, בורא עולם, מאדרין, מן המאדרין. לא חייבים, איש נר עובד, תדליק נר אחד, מספיק. לא, אנחנו מאדרין ומאדרין, מהמאדרין, מחפשים רק מה שאפשר. זה הרי המפורשת, שאנחנו הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ומדבקים רק בך, ולא חס ושלום אחרת. רק נכון, מה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצונך, זה רק, אתה יודע, יש לנו נפילות. ויאמר יהודה, שזה הקדוש ברוך הוא, צדקה ממני. זאת אומרת, כביכול אומר, בורא עולם מודה, שעם ישראל צודק. והוא רואה שהאמת היא שאנחנו דבקים רק בבורא יתברך. ומה שעם ישראל עושה נפרקים נגד רצונו חס ושלום, זה מחמת, כי על כן לא נתתיע לשאלה בני. מה זה לשאלה בני? למה? הרי יהודה לא, היה אמור שחתמה תתחתן עם שאלה. אז הוא אומר, אני יודע שזו הסיבה שאנחנו לא 100% כל הזמן דבקים הקדוש ברוך הוא, זה בגלל על כן שלא נתתיע לשאלה בני. הוא אומר, תיבת שאלה, שין למד ה' מרמז על משיח צדקנו, שכתוב שם עד כי יבוא שילו. היינו מחמת שזה זמן רב, לא נתתי ומסרתי אותם לרועה נאמן, שהוא משך צדקנו שיבוא מרממנו אמן. זה הסיבה שלפעמים אנחנו מועדים. אבל עם ישראל כן מחובר אל הבורא יתברך. אין לנו משהו אחר. רק אתה הקדוש ברוך הוא. לך אנחנו מודים, לך אנחנו מתפללים. אז שנזכה במזרת השם. לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.
אמן.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. בימים ההם חנוכה שמח ונוסטלגי בכל חי. ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב חיים הורוביץ.
אלו בישיבה גדולה שיעור א', את הבום הראשוני הזה שאני בישיבה גדולה, וסדרים אחרים וצוות חדש וחברים חדשים. פתאום מגיע זמן חורף ארוך, שנה מעוברת, פה מתחיל לחלחל לכל ההתחלות קשות.
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ, הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב. יום שני בחצות הלילה, רק כאן בכל חי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
In der Tarjag-Gruppe.
Ah, Gitten Tarjag. Geselleche Kusche weges. Kindscherans.
Ah, Gitten Tog sei die Volkwit. Was macht die?
Miss Herren.
Nee, mir wäre schon neugierig. Was ist geschehen?
Was ist geschehen sei die?
Tarjag-Gruppe. Parmanoyim rief. 0722-796-666.
מבצע נס חנוכה באדרן. למצטרפים בימי החנוכה לשים השמור של אדרן ללא הגבלה. מגוון מכשירי סמסונג גלקסי במחירים מטורפים. לדוגמה, S8 ב-1490 שקלים בלבד. כוכבית 8097 בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
שירים ונפלאות בממלכת החלומות. מחזמר מרהיב ומשעשע לכל המשפחה, בהשתתפות גדולי הזמרים והשחקנים והפקת ענק למגזר החרדי. דודו פישר, איציק דדיה, עוזיה צדוק, להקת קינדרלח, אדירן, שוקי סלומון, להטוטני קרקס וואי ועוד. יום שני ב' בטבת, נר שמיני של חנוכה, בשעה 7:30 בערב במתחם ממלכת החלומות בסמוך לאצטדיון רמת גן. ועכשיו מבצע מיוחד למאזיני כל חי, 20% הנחה בהקשת קוד הקופון 9090. להזמנות כוכבית 6565, או באתר שירים ונפלאות. האירוע בהפרדה מלאה.
פספסתם את מופע ההשקה לאלבומו החדש של נפתלי קמפר? יש הזדמנות שנייה. במוצא שקרוב, החל משעה 10, נעביר בשידור חוזר את מופע ההשקה הסוחף שנערך השבוע בבית שלווה בירושלים. נפתלי קמפה, ההשקה, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו ממשיכים. אני רוצה לספר לכם סיפור, שסיפרו לי שהייתי בבולטימור, כאשר, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה גם לפני כן, אני שמעתי אותו פעם, אבל דבר בעיתו מה טוב, מה שנקרא. אז שהייתי בבולטימור, סיפרו לי על בחור בשם ג'ורדן, ככה קוראים לו. הוא היה גר בבולטימור, ההורים שלו לא היו דתיים בכלל, והבחור הזה למד בתיכון, לא זוכר את השם שלו, אסביר, משהו כזה. זה תיכון קתולי, שנמצא בבולטימור. בחור מבריק, בחור מיוחד, חכם מאוד. ויום אחד הוא כאן נמצא בכיתה, והמורה שלו אומר לו שהכומר, פאדר ג'פרי, או ג'וספין, מה נראה ג'פרי, הוא כתב לי. ג'פרי wants to speak with you. הפאדר, הכומר, ג'פרי, רוצה לדבר איתך. עכשיו, אם הכומר רוצה לדבר איתך, כאילו הוא כמו האב הרוחני של הבית ספר, כמו להבדיל, להבדיל, מירדי הבדלות, המשגיח, זה לא סימן טוב. כי אם הוא קורא לך לחדר שלו, כנראה או שעשית משהו, או שעברת על חוקי הבית ספר, אבל ג'ורדן שלנו, הוא בחור טוב, בחור ממושמע, הוא תלמיד מצטיין, כאילו מה קרה? מה הכומר רוצה ממנו? אז הוא מגיע לחדר של הכומר, והכומר לו, ג'ורדן, סט, תשב. ואז אמר לו, הכומר, ג'ורדן, אני הסתכלתי קצת בקורות חיים שלך, וזה נכון שאתה יהודי? אומר לו הג'ורדן, כן, אני יהודי. אומר לו, אתה יודע, אתה מכיר את המסורת היהודית, אתה יודע לקרוא חומש, משהו? אומר, לא, אני לא יודע, לא יודע שום דבר. מבית חילוני, secular house, בית מאוד חילוני. אומר לו, אתה רוצה שאני למד אותך אולי? אתה יודע, אולי א', ב', זה האותיות של העבריות, אולי אני מתחיל קצת חומש, זה מעניין אותך, את רוצה ללמוד איתי? הוא אומר לו, ג'ורדן, כאילו, למה לא? למה לא? כאילו, מה, אם הקומר מוכן ללמד אותי, אז זה על חשבון בית ספר, לא על חשבון בית ספר. אז הוא אומר לו, הקומר לא, תבוא בסוף השיעור, בסוף הבית ספר, שעה, נשב ביחד, נלמד את זה, בכיף. הוא אומר לו, טוב, אתה יודע, גם לא נעים לו להגיד לא. וכך הוא מתחיל, יום יום, לבוא אחרי הבית ספר לקומר, בחדר שלו, והם לומדים, מתחיל למד אותו א' ב', מתחיל למד אותו דברים בסיסיים, אתה יודע, ביהדות, חומש, מתקדמים מחומש למשנה, וואו, וג'ורדן שלנו פשוט נדלק, מה שנקרא, ממש נהנה מזה, ואומר לו, אני רוצה ללמוד עוד, אני שמעתי שיש גם תלמוד, הקומר יודע גם תלמוד, עכשיו, אל תראה, הקומר היהודי, ו... לא, 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 תירגעו, חכו לסוף, אוקיי? אז הקומר לא, זה עד כאן אני יודע, עד כאן אני יודע, אני לא, כאילו, תלמוד, מה שנקרא, זה מעבר ל... לא, אני לא בקטע עדיין. זה אני לא יודע. אבל אומר, יש לנו פה בבולטימור, יש לנו את ה-United Talmud Academy of Baltimore, יש פה את האקדמיה לענייני תלמוד, ישיבה בבולטימור. לך לשם, הם אומרת, גם ככה, יש שם את החופש שגדול בבית ספר, תלך לשם, תוכל ללמוד שם את ההמשך. וג'ורדן שלנו הולך לישיבה, והוא מגיע ואומר לרב שפוגש אותו, שלום, מה שלומך, מי אתה? אמר לו, אני ג'ורדן, ואני רוצה ללמוד תלמוד. הרב אמר לו בשמחה, הוא מתחיל ללמוד איתו. וג'ורדן חביבי מתחיל לעוף, אבל לעוף, בלי עין הרע, נפתח לו, המוחין נפתח לו. והוא נהנה מהלימוד, והוא מתקדם, ואחרי חודשיים של חופש, הוא כבר לא רצה לחזור כמובן לבית ספר הקתולי, מה השוואה בכלל? הוא משיך ולומד, עד שכנראה בישיבה הזאת יש לי גם תואר מסוים, שאולי לימודי רבנות, אני לא הבנתי בדיוק מה, אבל... אומר לו המורה שלו, שמרב, עכשיו אתה מגיע לך את הדגרי, את התואר, אבל אתה צריך להביא לי את התעודה מהבית ספר הקתולי. אומר לו, בסדר, אני אלך. ואז עברו כבר שנתיים, והוא לא היה בבית ספר, והוא מגיע, ואתה לא אף אחד לא מזהה אותו, נראה עכשיו בחור ישיבה לגמרי. והוא מגיע ישר לחדר של הכומר, לפאדר ג'פרי הזה. והוא נכנס, ופאדר ג'פרי הזה מזהה אותו, וואו, שלום, ג'ורדן, how are you? מה נשמע, שב. ואמר לו, הקומר, סליחה שלא הייתי פה, אתה נעלמתי ואני לא חזרתי, לא הודעתי, אבל כאילו, הקומר, אני נמצא בישיבה הזאת, וזה כל כך משמח אותי, מספק אותי, אז כאילו, זהו, נשאר כבר שנתיים, ועכשיו אני אמור לקבל איזשהו תואר, אז אני צריך את התעודה שלי. אמר לו, הקומר, הנה, התעודה שלך פה מחכה לך, אני חיכיתי שתחזור. ואז ככה, ג'ורדן שלנו אומר לו, לקומר, תודה רבה, אני מאוד מעריך, ואתה יודע, בזכותך שלימדת אותי א' ב' ולימדת אותי את החומש, היום תראה איפה אני הגעתי, אז אני מאוד מעריך. אז הוא אומר לו, שמחה, יש לך חיים טובים לשלום, לוחץ לו את היד והם נפרדים. וג'פרי עושה את הדרך, לא, ג'ורדן הזה עושה את הדרך שלו החוצה לדלת, והוא, אתה יודע, הוא, הלב שלו, הוא נקרא, כאילו, מה שנקרא בלשון הרחוב, מה הקטע של הקומר הזה? במקום לנצר אותי, לא יודע מה, להטביל אותי לאיזה שטויות שלהם, מה, הוא למד יהדות, ועוד הוא מבסוט שאני הולך לישיבה, כאילו, לא, משהו פה לא מסתדר לי. אז הוא חוזר חזרה לקומר, אבל לא, סורי, שאני שואל, פאדר ג'פרי, אבל, כאילו, מה, למה אתה, במקום, אתה יודע, אתה שולחתי ליהדות, ואתה מחזק אותי, מה הסיפור? אז מה לא פאדר ג'פרי הזה, בוא נספר לך סיפור. אני בתחילת המסלול כמורה שלי, היה לי אפשרות לנסוע לארץ ישראל. טסתי לארץ ישראל והייתי פה בכל מיני מקומות קדושים לנצרות, בנצרת, בית לחם, כניסיית הקבר, כל המקומות שלהם. וחבר אמר לי, אתה חייב להיות בכותל המערבי, בערב שבת, שזה חוויה לא מהעולם הזה, לא מהעולם הזה. אתה חייב להיות שם, זה שירה ודברים מיוחדים. ואני הגעתי לכותל המערבי, ובאמת היה לי חוויה מאוד מיוחדת, זה היה מאוד מרגש, עם, אתה יודע, זה שירי, ופה יש חיילים, ופה יש חסידים, ופה יש, וזה מש וקר לי, ובאמת מרגש מאוד. מי שהיה בערב שבת, זו חוויה באמת מיוחדת. ואז הוא אומר שראיתי קבוצה של אמריקאים, ככה מתגודדים, ואמרתי, מה קורה שם? אז באתי לראות. ואז זה היה שם שני אנשים, שני רבנים כאלה, אבל לא ממש רבנים, אתה יודע, בערך כאלה. הוא אמר לי את השמות, אני מצטער שלא זוכר, מי שמכיר את הסיפור הזה, תשלחו לנו את השמות, אני לא כתבתי את זה, אז השבת שסיפרו לי, אז לא הספקתי לכתוב. אבל הוא מספר שהם פשוט, היה שם קבוצה של אמריקאים, ואז שני האנשים האלה חילקו אותם, אמרו, טוב, אתם לכאן, אתם לכאן, ואז רואים אותי ושאלו אותי, יש לך מקום לאכול בשבת? בערב שבת יש מקום לאכול? אז אמרתם, לא, אני לא, אין לי. אז מצוין, בוא, אתה הולך מארבעה אלה, אתם ועוד השלוש בנות הללו, יאללה, קדימה, אתם שבעה, חבר'ה, הולכים לרוזנשטיין, משפחת רוזנשטיין, יאללה, בהצלחה, להתראות, גוד ביי. והם וארבעה חבר'ה תפסו אותי, לקחו אותי, והלכנו למשפחת רוזנשטיין, ואכלנו שם, זה היה בעיר העתיקה, ואכלנו שם רובע, סעודת שבת. הוא אומר, התרגשתי, כאילו היה, אני אף פעם לא ראיתי כאילו סעודת יהודית, ג'ויש, כאילו, אתה יודע, שבס. היה שם קיגל, קיגל. אתה בחד אמר משהו כזה, משהו טוב. ונהניתי, אומר, אני, השירים, המשפחתיות, החוויה, זה עשה לי רושם מדיר. והמערך שואל אותי, כאילו, נהנית? אמרתי לו, כן. אמרתי, אתה רוצה לבוא גם מחר? אם אפשר, למה לא? ובאתי גם למחרת, והיה צ'ולנט, היה חביבי חמין, היה משהו טוב. ככה קומר מספר לו, ואחרי זה, אחרי הסעודה, הם אמרו, טוב, אנחנו הולכים פה לישיבת, יש התורה. אני נסעתי לבלטימור עם Project Inspired, שזה שייך לאש התורה. מפה הסיפור הסבירו לי, קיצר, זה הקשר, כאילו, מה הסיפור עכשיו, מה קשור? אני אסביר, זה הכוונה. אז אמרו שאנחנו הולכים לישיבת אש התורה, ואם אתה רוצה להצטרף איתנו, אז הם כבר לא נעים לי, אכלתי איתם, אז אמרתי, אני אלך איתם, והם הגיעו לאש התורה. ואתה יודע, כל אחד הצטוות אליו איזשהו אברך או מישהו, ואז גם לקומר שלנו, מישהו ניגש אליו, אמר, שלום, אתה רוצה קצת ללמוד איתי? אמר, בסדר, בשמחה. שאלו אותי, אתה יודע משהו ביהדות? אתה מכיר משהו? מה לא, אני ממש לא יודע כלום. אז האברך הזה, הרב הזה שקידם אותי, אמר, בא, אני אלמד אותך, א', יש לנו אולפן פה, אם אתה רוצה, אתה יכול ללמוד עברית, ובוא אני אתחיל להכניס אותך לעניינים. ומאוד שמחתי, זה סקרן אותי. והייתי חודש וחצי בישיבה הזאת. ישנתי שם, למדתי שם. ואחרי חודש וחצי, זהו, אני צריך להמשיך את המסלול כמורה שלי. אז אמרתי לאלה שמערכים אותי שם, טוב, אני נוסע, זהו, ביי. אמרו לי, למה? חבל, אתה יודע, אתה איתנו, תשאר, תלמד, תתקדש. אמרתי, לא, מצטער, אני חייב ללכת. ניסו לשכנע אותו, אבל שום דבר לא עזר, ואז הם החליטו לשלוח אותו לרב נוח ויינברג זצ"ל. שהוא אלוף בשכנועים, תן לו שלוש דקות עם הבן אדם, והוא ישיר אותו לנצח נצחים פה באש התורה. אז שלחו אותו לרב נוח ויינברג זצ"ל, והרב מדבר איתו, ושואל אותו, נו, למה שלא תישאר, אתה יודע, עכשיו אתה למדת חומש קצת, אתה משנה, עכשיו אתה מגיע לגמרא, נו, מה זה, זה השיא. אמר, לא, אני חייב ללכת. אז הרב ככה התפלא, מה, לאן אתה חייב ללכת? אמר, לא, אני חוזר לכנסייה שלי. הרב כאילו, מה? אני כומר, ואני במסלול של כמורה, ואני חוזר, עכשיו זהו. הרב כאילו, מה? כומר? מה אתה, אתה רציני כן? אני אומר את זה, לא... מה זה אומר שהרב נוח ויינברג זצ"ל עשה לו ככה עם האצבע, לא, כי לא יפה, לא יפה. לא, תגיד, שלום, אני כומר, אני רוצה ללמוד פה, שייך, לא שייך. אתה יודע, אתה תפסת פה רב, את הזמן שלנו, זה אנשים פה לא בחינם, זה על חשבון אולי אנשים אחרים גם. לא יפה. אז כומר אומר, אני הבנתי שבאמת אולי עשיתי משהו לא נכון, ואמרתי, אז איך אני יכול לתקן את זה? איך אני יכול לתקן את זה? אז הרב נוח ויינברג זצ"ל אמר לו, שאם אי פעם תיפגש עם יהודי, אולי שיבוא בטעות אולי לכנסייה שלך, אולי ילמד בבית ספר שלך, אם אתה תלמד אותו מה שאתה למדת כאן, ותשלח אותו אולי לישיבה, זה יתקן ויחפר על הזמן שאתה הייתה בישיבה, ולא בדיוק בצורה הנכונה, נקרא לזה ככה, לפחות לא הצגת את עצמך בצורה הנכונה. הוא אומר לג'ורדן, אני חיכיתי לאחד כמוך הרבה מאוד זמן, וכשראיתי אותך אמרתי, זהו, הנה, 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 גלגלו עכשיו משמיים שאני אוכל לסגור את התיקון שלי. זה הסיבה שלימד אותך, ואני גאה בך, וכל הכבוד, משיך הלאה בחיים שלך. אז תחשבו, אתה מבין, על אותם אלה ששם בכותל המערבי ושולחים למשפחות ועושים את זה באמת לשם שמיים, מה שהם רק יכולים, הם שמעו בסוף של קומר. לא, כל מה שהשקענו, כל מה שהשתדלנו אותם, אלה, עזב אותך, לא רוצה לעבוד בזיכוי הרבים בכלל. לא, 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 לא. אתה עושה את ההשתדלות שלך, אתה עושה את המאמץ שלך, מה שיצא מזה תשאירו לבורא עולם. ולכן זו העבודה שלנו, לקח את השבת הזאת באמת לשבת מרוממת, שבת של התקדשות, שבת של התחזקות, אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך מכין לנו, תדעו לכם. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. חפץ חיים בפרשה שלנו אומר, לכל זמן, לכל זמן. וכשמגיע קץ הזמן המיועד, הן לטוב, הן למוטב, אין הקדוש ברוך מתמהמה אף רגע אחד יותר על הזמן. פירוש דבר, כשאדם נמצא בתקופה לא טובה בחיים, הפחד הכי גדול שהיא לא תסתיים, שזה לא יעבור. אני לא רואה את האור בקצה המנהרה הרב, אני לא רואה מתי זה ייגמר. ויריצו מן הבור. קץ שם לחושך. בשנייה הכל יכול להתהפך. ככה אומרים לנו על הצפון, וככה זה גם אצלנו. אני אומר את זה לטובה. גם אם אתה נמצא בתקופה לא הכי הכי, לדעת שהיא תסתיים בזרד השם, ופתאום יבוא אליך לא. מכיוון אומר שתם הזמן, שיוסף היה צריך להיות בבית האסורים, ויריצו במהירות הבזק מן בית האסורים. וכמו כן מסיים החפץ חיים ואומר, כשתגיע העת לגאולתנו ולפדות נפשנו, לביאת משיח צדקנו, לא נתמהמה אף רגע אחד יותר מהזמן, אלא פתאום יבוא, ויריצו אותנו במהירות מן הגלות לארצנו הקדושה. הוא אומר, זה מה שכתוב, לא כתוב, אשלח לכם את אליהו נביא. הנה אנוכי, אשלח לכם. לא, לא כתוב ככה. כתוב, הנה, אני שולח לכם, בלשון הווה. הוא אומר שהמשיח עומד ומוכן בכל רגע למלא את שליחותו ולבשר על הגאולה. והדבר תלוי רק בנו. רק בנו. אז לפני שאני אסיים עם סיפור אחרון, אולי זה שיר שירון שיחזק אותנו, כי באמת יש לדעת מה תראה, הקדוש מכין אותנו מהקל אלה יותר מאתגר. חמאסניקים, בסדר, קטיושות, כל מיני גרדים, זה מפחיד, נכון, לא מזלזל, אבל זה האחות הקטנה, מה שנקרא, של הפוטנציאל שיש הרי בצפון, נכון? זה קדוש, אנחנו נותן לנו ככה לפני איזה חודש, ככה להתחמם, בוא נתחזקה, בוא נתחיל, הבנו שעברנו את הבחירות, זהו, בוא נשקיט פה את המחלוקות, בוא נהיה ביחד, בוא נתחזק, כי עכשיו מגיעים לדבר האמיתי, מה שנקרא. אז אנחנו מתפללים שלא יהיה שום דבר בזרד השם, אבל שכן נזכה להתחזק, מה אכפת לנו? אז תחשבו כמה קריטית השבת הזאת, מה החשיבות שלה, ולמה שנה מה יהיה, נצח ישראל לא ישקר. נכון? כן. אנחנו נהיה פה, נמשיך להיות פה, לנעד ולנצח נצחים.
יכול להיסדק, חבל אשר נקשר יכול להתנתק. מה שכתוב עדיו יכול להימחק, אבן בתוך חומה תוכל להתפורר. אבל המזרר אין חי כאן לעולם, אבל המזרר אין חי לעולם. Oh, 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 נצח ישראל,
נצח ישראל.
Oh, 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 לא, לא ישקר, כי מנו כן, כי מנו כן, נצח ישראל לא ישקר. סלע בתוך ההר יכול להיסדק, חבל אשר נקשר יכול להתנתק. ומה שכתוב עדיו יכול להימחק, אבן בתוך חומה תוכל להתפורר.
נצח ישראל לא ישקר. טוב, אז אנחנו לסיפור אחרון ללילה הזה. סיפרתי את זה בהשראה יומית. שלח לי אדם בשם רי שטף, בחור שגר בקנדה, אנחנו הולכים אחורה די הרבה שנים, היום הוא לא צעיר. הוא מספר שהוא היה צריך להכיל 22 סוסים לפני שהוא היה זכאי לאכול ארוחת בוקר בכלל. אומר, הייתי אז ילד בן 8.5. תנסה להבין, אומר, קם בחושך לפנות בוקר, קנדה, קור אימים לפעמים, אני פותח את הדלת של האסם, ואני זוכר שאני פותח את הדלת, משהו כמו 30 אחברושים רצים, כל פעם שאתי פותח את דלת האסם, הייתי מתנגד פלל שהם לא יחזרו. עד שפעם אחת ממש פחדתי, חזרתי הביתה, אמרתי, אבא, אתה יכול לבוא איתי בבקשה? אבא שלי נעל את הדלת. נתן לי צעקה מאחורי הדלת, צא, צא, תעשה את העבודה שלך. ואל תחזור עד שתסיים. אז אני התחלתי להבין שאני גדל לא ממש בסביבה, נקרא לזה תומכת. אבל למדתי דבר אחד, שאם אני אעבוד קשה, אבל ממש קשה, אני אזכה לתשומת לב של אבא שלי. ששורה התחתונה זה מה שרציתי אז. אני זוכר שבוקר אחד, אני תוררתי, הייתי בן 13, ואז ביום הזה אבא שלי הבטיח לי משהו. הוא הבטיח שביום הזה התשובה תהיה כן. תשובה למה? שישחק איתי כדורגל? אני מאוד אהבתי לשחק כדורגל. ותמיד אמרתי, אבא, בוא תשחק איתי, תראה כמה אני טוב בכדורגל. ואתמול הוא אמר לי שהיום הוא ישחק איתי, אז קמתי בבוקר עם חיוך, קמתי בבוקר עם תקווה, קמתי בבוקר, היום אני אשחק עם אבא כדורגל. אז קמתי ישר בבוקר, ונטלתי ידיים ורצתי ישר למטה, איפה שאבא שלי תמיד היה יושב מול השולחן שלו, שולחן העבודה שלו. אבל כשאני התקרבתי, אני הבנתי שמשהו לא בסדר. לא יודע איך להסביר את זה, יכולתי להרגיש מעין כזו כבדות באוויר. והתחלתי להיות לחוץ. אמרתי, אבא, אמר לי, כן, ענה כזה, אתה יודע, בתקיפות. אמרתי לו כזה בהתרפסות כזו של ילד, אבא, אתה מוכן לשחק איתי? ואז אבא שלי הסתובב אליי. הוא הסתכל עליי. ואני הרגשתי כאילו אני הולך ומתכווץ מהעיניים שלו. הוא נעמד, ואתה יודע, הצל שלו כאילו כיסה אותי. הוא הרים את הקול ונתן צעקה. אתה יודע כמה קשה להביא פרנסה היום? מה אתה חושב שהגג שמעל הראש לנו אף ופתאום נחת פה? כסף לא גדל על העצים, הוא אמר לי. ויום אחד אתה צריך לעבוד ממש קשה בשביל כסף, אז עכשיו צא החוצה ותשחק עם עצמך. הסתובבתי, יצאתי החוצה, ולא ביקשתי ממנו יותר לעולם לשחק איתי. אין לי אומר שום זיכרון שאני משחק עם אבא שלי. הדרך היחידה לתקשר איתו הייתה כשהוא היה עובד בגינה, עם הסוסים, והייתי מגיע אליו, אמרו לו, אבא, אני יכול לעזור לך במשהו? אני אביא לך את המסמרים, אני יכול להביא לך את כלי העבודה, אני יכול לחפור איתך. זה הדרך היחידה. הוא אף פעם לא בא לאירועים בבית ספר שלי. הוא היה לוקח אותי, אם לא הייתה ברירה, אבל הוא מחכה באוטו. לא נכנס. כל ההורים היו מגיעים, אתה יודע, באים הילדים, ואבא שלי, ממש לא. אמא שלי פשוט נפטרה בגיל צעיר, אז ככה שלא, חוץ ממנו לא היה לי הרבה מי לצפות. הייתי לבד. אני השתדלתי מאוד להתמיד בלימודים, להיות תלמיד מצטיין, כדי שאבא שלי יגאה בי, אולי הוא לא מספיק גאה בי, אז כאילו בגלל זה הוא לא באתי לבית ספר. אבל זה לא שינה כלום. כי פעם אחת זכיתי להיות התלמיד המצטיין של השנה. אתם יודעים מה זה? הוא אומר, להיות התלמיד המצטיין מכל הבית ספר שלי, והטקס של כל ההורים הגיעו, ואני חיפשתי בקל את אבא שלי ולא מצאתי אותו. אז האופן היחיד שחשבתי שאני יכול לספק אותו זה אם אני אעבוד קשה. אז הכפלתי את העבודה קשה וזה לא היה קל. אבל בחיים למדתי שאם אתה עושה מה שקל לך, אז החיים יהיו קשים. אבל אם אתה עושה מה שקשה, בסופו של דבר החיים יהיו קלים. ככה בניתי את עצמי. בגיל 17 עשיתי רישיון, בגיל 18 קניתי רכב, ואז הבנתי שיאללה, אני לא נשאר פה בבית הזה, הבית הזה לא תומך בי, לא בונה אותי, אני אף מפה. ועברתי, שכרתי עצמי דירה, עבדתי בכל עבודה אפשרית, בהובלות, נגרות, חטפתי עצים, שטפתי חלונות, כל עבודה קשה עשיתי, כי זה מה שדעתי לעשות. ואז קיבלתי טלפון מאמא שלי החורגת. היא סיפרה שאבא קיבל את המחלה. אני הייתי אז בן 30 כבר, על המשפחה שלי. אבל כששמעתי שאבא שלי צריך אותי, עזבתי הכל. לקחתי מטוס, והגעתי כמה שאתה מלא לטפל באבא שלי. אתה יודע, הייתי הייתי עמיד כלכלית. ואבא שלי צריך לספר לי שיש לו חובות. אני דואג לך להכל, אבא. סגרתי לו את החובות. שילמתי לו, סידרתי את הבית. הבית היה מוזנח. הזמנתי משפצים. סידרתי לו הכל, הכל. ואבא אז כבר היה ממש חולה, הוא היה חלש. ואז בשלום זמן אני יושב ליד המיטה שלו. ואמרתי לו, אבא, אתה יכול להיזכר בתקופה, אתה יודע, בחיים, בעבר, בהווה, שהיית גאה בי? אני חושב לעצמי, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, בוא נע, יש כל כך הרבה מה להיות גאה בי, אתה מבין? בוא, יש לי רשימה שלמה. אל תבחר מהרשימה מה שאתה רוצה, אתה מבין? אני מנהל מסעדה שלי, אני בניתי את עצמי מאפס. נו מה, חסר לו מה להיות גאה בי? שיבחר רק. אז אבא שלי ככה חושב, הוא אומר, לא, אין לי שום דבר שאני יכול להיות גאה בך. זה שבר אותי נפשית, רגשית, מחשבתית, מה שאתה רוצה. אבל אתה יודע מה, חשבתי שהגעתי לידיעה התחתונה. אבא נפטר, ואני חזרתי חזרה הביתה, ובגלל שלא הייתי הרבה זמן בבית, בקיצור, גיליתי שפיטרו אותי מהעבודה, גיליתי שאשתי רוצה לפרק את החבילה, כאילו די, די, די! פשוט הרסתי את החפצים שלי. וזהו, עברתי לגור הפעם לבד. אני בן 30, עבדתי 16 שעות ביממה, ובמשך 20 שנה, ואין לי כלום עכשיו, אין לי כלום, כלום, כלום. אז אמרנו, אני רוצה להגיד לך, דווקא כשאתה למטה, אתה בונה את היסודות של החיים שלך האמיתיים. פה החיים שלי באמת השתנו. התחלתי להתחזק באמונה, התחלתי לבוא לבית כנסת, התחלתי לעשות שיעור דף היומי, זה מילא אותי, אתה יודע מה זה? על הבוקר, 5:45, שיעור דף היומי, אחרי זה תפילה, אחרי זה אני הולך לאכול ארוחת בוקר, אתה יודע, עם החבר קצת בבית כנסת, יש לנו איזה משהו, ויש שם מישהו בבית כנסת, הציע לי להתחיל נדלן, קבעתי לעבודה, ואני יודע לעבוד קשה, אז עבדתי, שהבוס שלי יום אחד, לילה אחד, אתה נכון, רואה אותי בעבודה, ואומר לי, תגיד לי, מה, אתה לא הולך הביתה? הוא אמר לי, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, אני עוקב אחריך, כבר כמה שבועות אני עוקב אחריך, ואני רוצה להגיד לך שיש לך מוסר עבודה נדיר, אבל. אני הסתכלתי לבוס שלי, ואני, כאילו, בהלן, כאילו, אתה מדבר אליי, כאילו? הוא אומר, כן, אני מדבר אליך, אני רוצה להגיד לך שיש לך, אתה פשוט מדהים, יש לך, אתה רציני, אתה אחראי, אתה כל כך יסודי, אני גאה בך. אני מסתכל, כאילו, אתה מדבר אליי, כאילו? אף אחד בחיים לא אמר לי שהוא גאה בי, שהוא מאמין בי. אבא שתמיד אמר לי שאני יכול יותר. אני צריך להתאמץ טיפה יותר, אתה מבין? אולי זה קצת דרבן אותי, אבל זה אף לא נותן לי הרגשה טובה. התחלתי לדבר עם הבוס שלי קצת, ספר לו מה שעברתי, ואז אמרתי, אתה יודע מה הבעיה שלך? הוא אמר לי, אתה שמת על עצמך תווית, אני אפס, לוזר. פרייר, מה שתרצה. אמרתי, לא יכולה, ככה אני מרגיש בפנים. אמר לי, אנחנו הולכים לשנות את זה, תקשיב טוב, אתה הולך לשנות את זה. אז אמר, תקשיב טוב, אתה הולך מפה, ואתה אומר לעצמך, הבוס הוא החרדי, אתה הולך להגיד לעצמך, אני בן של בורא עולם, אני יציר כפיו של בורא עולם, 3 שותפים באדם, בורא עולם גאה בי, בורא עולם אוהב אותי, אני טוב, אני מוצלח. אתה תגיד לי זה מיליון פעם, אתה מבין? אתה יודע מה הבעיה שלך? אומר לו, אתה פשוט, המוח שלך מתוכנת, לא טוב. יש לך תוכנה עם וירוסים, הכניסו לך וירוסים. אבל אתה יכול לשנות את התוכנה. תתחיל לקדקד לך במוח דברים מחזקים, דברי אמונה, דברי ביטחון. אנחנו נמשיך ככה ביחד, הוא אמר לו, אני לא עוזב אותך. הוא אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי באותו רגע, אתה לא מבין מה קרה לי באותו רגע. אני נכנסתי לאוטו, איך התרגשתי? אני הולך לשנות את החיים שלי. אני הייתי בטוח שאני הולך להיות תקוע ככה כל החיים שלי מהרגשה הזאת. פתאום קיבלתי אנרגיה, פתאום הרגשתי, בוא, אני הופך את העולם, אני הופך את העולם. החיים שלי השתנו. וככה זה היה. ושלושה משפטים אני אגיד לכם. אמר, מישהו נותן לך תווית. תווית, אתה נמוך מדי, אתה גבוה מדי, אתה שמן מדי, אתה רזה מדי, אתה שקט מדי, אתה רועש מדי. אתה לובש את התווית הזאת כאילו זה האישיות שלך. ואתה מתחיל לקבל את התפקיד כביכול, שזה אתה. כמו הצגה. ואתה יכול לשכתב את התסריט שלך. תן לך תווית אחרת. תני לך תווית אחרת. את בת של בורא עולם. התוכנית שלנו מגיעה לסיום. אני רוצה להודות לזאב סגל הטכנאי, לצוות הרדיו היקר, לאבי רוזן המנכ״ל, לבצלאל קיין מנהל התוכניות, ולבורא עולם שהחיינו וקיימנו באמת והגיענו לזמן הזה. אז שיהיה לנו חנוכה שמח, שלכם לילה טוב. ושיר אחרון, כן, תעשי לנו משהו. ו... אבן מעשו הבונים, אם אתה מרגיש אבן שבאמת מעשו אותך, עוד יום אחד תהיה לראש פינה. לילה טוב. הבונים, אבן מעשו 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 הבונים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל
קולחי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. קולחי תמיד איתי, קולחי.
קולחי תמיד